דבר. טוב, כותב מרן בסימן תת קוף יוד א', מותר לעשות מדורה להתחמם כנגדה. אגב, יש אומרים, דאסור לחמם בית החורף ביום טוב, דלפעמים אין הקור גדול ואינו אלא מפונקים, והווה כמרחץ ומוגמר דאסור, ונהגו להקל. אם קורה שביום טוב קר, לא חייב להיות קור גדול, קר, ואדם רוצה להדליק תנור קיימלן, כל דבר שהוא לצורך אוכל נפש, ואוכל נפש זה לאו דווקא אכילה, לכל הנאה שהיא לצורך הגוף של האדם, מותרת בשבת, מותרת ביום טוב. בתורה נאמר, אך אשר יאכל לכל נפש, דרשו רבותינו, אכילה לאו דווקא, אלא כל דבר שנכנס לגופו של אדם, ואדם נהנה ממנו, נכלל בכלל אכילה. ולכן כתוב בתורה, אך אשר יאכל לכל נפש, שבת שבתון ולכם, שיום טוב עשו במלאכה, אבל לצורך אוכל נפש, זה מה שנקרא אוכל נפש. תורה אמרה, לא אמרו באך אשר יאכל, אלא אך אשר יאכל לכל נפש. משמע, שהאכילה כוללת כל דבר שהנפש של האדם נהנית ממנו. ולכן מטעם זה כותב מרן, אדם קר באותו יום טוב. מצוי מאוד, תודה רבה, בשבועות זה לא כל כך קר, לא מצוי שיהיה קר בשבועות, אולי במקרים מסוימים, אבל בדרך כלל זה לא כל כך קר, אבל מצוי מאוד בסוכות, או אפילו בפסח, לפעמים מתי אחרי שנה מעוברת, אז הפסח הוא קצת מוקדם, ולכן מכיוון שהוא מוקדם, אז זה בא מאוד קר, ולכן כמו שראינו השנה ראינו, היה לפעמים גשם יורד, לפני פסח, אחרי פסח, היה שם קור וכדומה. מדוע? זה היה שנה של אחרי שנה מעוברת. שנה מעוברת הקדימה את זה, ואז חזרנו אחורה, וזה הולך, חוזר הלוך ושוב. ולכן, מצוי מאוד שבחגים, בימים טובים, קר מאוד. אומר מרן, נכון שכתוב בתורה, שבת שבתון הוא לכם, ואח אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, דנו, התירה התורה דבר שהיא אוכל נפש, אך אשר יאכל לכל נפש, היא תראה התורה. משמע שמותר לבשל ביום טוב, כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, הזכרנו את ההלכה הזו, מותר לבשל, לא רק שמותר לבשל, עדיף לבשל ביום טוב. בעיקר השנה יש לנו עירובי תבשילין. אז כדאי שאדם, שאם עושה עירובי תבשילין, כדאי שלא יבשל את הכל מערב יום טוב גם לצורך שבת, אלא יבשל ביום טוב לצורך שבת. כדי שיקיים מצוות עירובי תבשילין. אפשר לך הורה, תגיד, אבל אני לא צריך את זה, אני בישלתי את הכל, מה אני צריכה, מה אישה תגיד, מה אני צריכה לתרוח. אבל יש לנו מצווה לעשות עירובי תבשילין. אתה אומר, שקד ישנו, צטע וצטענו עד עירובי תבשילין. עוד מעט, לי נדע, אולי השבוע הבא אני אדבר על הנקודה הזו יותר. אבל כרגע אני מדבר על יום טוב עצמו. לכן, מותר לאדם לבשל, והתורה לא אסרה את זה, ולא רק שמותר, כדי להוכיח שיום טוב זה דבר שהוא תראה מלאכת אוכל נפש, טוב שלבשל ביום טוב, ולכן זה עניין גדול לעשות כן. אבל, כותב מרן, נכון שהתורה אומרת שאך אשר יאכל לכל נפש, התורה לא אמרה רק אוכל. התורה אמרה אוכל יאכל לכל נפש. מכאן שכל הנאה של גופו של אדם מותר, ולכן מותר להדליק מדורה כדי להתחמם כנגדה. יש לך כאן קר, ואדם רוצה להדליק תנור, לא מבעיר מאש לאש, לא מבעיר אש, אלא מאש לאש, מותר לעשות את זה. למה? כיוון שקר, וקר לך, מותר. נחלקו בזה הראשונים, באיזה מצב מותר? בדברי הרמב״ם מוכח, בכל צורה שלא תהיה. אדם קר לו, תדליק, אתה רוצה תדליק. לעומת זה, יש שרצו לאסור את זה, וכך הביא תשובה, הביא את זה הרמה. כותב את זה בשם מהריל, תשובה אשכנזית, תשובה אשכנזית זה מהריל. מהריל היה מרבותינו חכמי אשכנז, וכל מנהגי אשכנז כמעט נכתבו על פיו. והוא כותב שנכון שמצד הדין זה מותר, אבל זה רק דחוי בעלמה. יש הבחנה גדולה בין בישול לבין הנאה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורה. מה זה? מנמין גבאי, בן, לא רואה את זה. זה שיושב כאן. מנמין בן? זילפה. רפואה שלמה, רפואת הנפש, ועד גוף שיש לו כאן את הכיסא שלו. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. טוב, אז באה התורה ואומרת, אך אשר יאכל לאכול נפש, לכן מותר גם כן לחמם. אפילו שלכאורה אתה לא אוכל את זה, אבל זה הנאה של הגוף. אלא מה? מהר"ל כותב שמכיוון שזה דחוי, זה לא ממש אכילה, לכן רק מתי שיש קור גדול, שקר מאוד, ובאמת רוב בני אדם, 99% מבני אדם קר להם, אז זה מותר. אבל אם לא קר כל כך, האדם הזה קר לו. אנשים בודדים קר להם. אבל זה לא עד כדי כך קר. אומר מהר"ל, אסור להדליק. למה? זה לא נקרא אוכל נפש, אלא רק צורך הגוף. כלומר זה רק צורך הגוף, זה רק מתי שאי אפשר אחרת. שרוב בני אדם קר להם וחייבים להדליק את התנור. אבל על הבכי יהיה אסור. זה דעתו של מהר"ל, וכך רמה הולך על פי מהר"ל, כפי שאמרנו כמה פעמים. זה בלשון הפוסקים זה נקרא תשובה אשכנזית. אבל כל תשובה אשכנזית שמרן בית יוסף כותב, זה מי שיסתכל זה פשוט מהר"ל. מהר"ל זה היה רוב מין פוסק הגדול ביותר לפני הרמה. שכל מנהגי אשכנז היו על פיו. לכן הוא כותב שכל מה שהתיר, כל מה שהתיר אבותינו לאחם חמין וכדומה, זה דבר שלא אוכלים את זה. לכן מתי שקר ביותר, רוב בני האדם קר להם. אבל אם לאדם קר לו ולאחרים אפשר, יכולים גם בלי זה, אסור להדליק אש וכדומה כלל ועיקר. מרן לא כן דעתו, מרן פסק את זה כדעת הרמב״ם, וכך כותב הראש ועוד הרבה מן הראשונים. אומרים, מכיוון שקר לאדם, אפילו בקיץ, אדם שבקיץ קר לו. יש לו קרירות, כמו דוד המלך. והמלך דוד זקן בים הימים וחסוף בגדים ולא יחם לו. אז יש, אדם הזה קר לו, אז מה, תגיד לו לא, תסבול? כותב מרן, מותר להדליק אש, מאש מאש. אפילו בשביל קור, אפילו לא מתי שקר ביותר, ורוב בני אדם אפילו לא קר, מותר. למה? כמו שבתורה נאמר אשר יאכל לאכול נפש, ואכילה זה לאו דווקא אכילה, אלא כל הנאה שיש לאדם מותרת, ועדין גם כאן מותר לאדם להדליק את ה... לעשות ב... כמו שאומר, מותר להחם את החורף, להדליק את תנור וכדומה. גם הרמה שהביא דברי מהר"ל וסובר שיש מקום לאסור, אומר אבל לא נהגו כמותו, אומר ונהגו להקל. מתי שמצד הדין זה מותר. לנו הספרדים, בכל צורה שלא תהיה, יש מקום להקל. טעם זה, אם אדם למשל קר לו, אפילו הוא חם, אבל הוא קר לו, קרירות וכדומה, מותר להדליק לו. כמובן, אני חוזר עוד פעם, אני לא מדבר על חשמל, חשמל זה משהו אחר. אני מדבר כרגע על, תנור שאדם רוצה קר, של תנור שמדליקים אותו על ידי נפט וכדומה, לכן יהיה מותר. זה דעתו של מרן, ולא צריך אפילו להחמיר בדבר הזה. נכון שיש רצו קצת להחמיר, אבל כמו שאמרתי, דעת מרן נקהל בזה, ואומר מרן שמכמה שזה הנאה, כתוב, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, זה הנאה שווה לכל נפש שאדם קר לו ומדיק תנור, לכן זה לא נקרא דבר צדדי, זה לא נקרא כמו מוגמר, וגם מוגמר מרן כמן כותב להתיר. למשל, מרן כותב, מה זה מוגמר? לא רגילים שהבית לא הרוח טוב. לפעמים לא פותחים את החלונות, ויש ריח לא טוב בתוך הבית. בזמנם היה מאוד מצוי זה. גם היום בימינו, לפעמים בתים מסוימים, אתה נכנס, אתה רואה ריח לא נעים. בגלל שכל הזמן סגור, תחה וכדומה. אז מה היו עושים את זה? כדי לסלק את הריח הזה, היום אתה לוקח, מתאר אוויר, אתה מפזר, לוקח את זה, מתיז. זה מותר בין בשבת בין ביום טוב. למה בשבת יהיה מותר? אין בזה מין זורה. הרי לכאורה, אחד ממלאכות שיש באב מלאכות שאסור לעשות זה הזורה. מה זה הזורה? לוקח ומניף את החיטים עם כל הפסולת, והרוח מסלקת את הפסולת, את הקש וכדומה. אז הזורה אסור בשבת. זה אחד מאבות מלאכות. שם המטרה היא אחרת. שם המטרה היא לסלק, להוציא את הפסולת מתוך האוכל על ידי הרוח. ועל זה התורה אסרה. זה אחד מאבות מלאכות. אבל לכן כשאדם לוקח ומתיז על ידי מתאר אוויר. עכשיו מתאר אוויר הזה, אתה מתיז אותו, מביא ריח נעים. הלכה הוראה, תגיד, זה זורה, מעיף את הרוח. יש בירושלמי, שכך הביאו בשם ירושלמי, שאסור לאדם, מביא את זה הרמה גם כן, סוף סימן שניות, אומר, אסור לאדם לירוק, אני עכשיו, יש לו רוק בפה, והוא מעיף את זה מהחלון, ובאותו זמן יש רוח.
אומר הרמ"א, אסור לירוק, אסור לירוק בחוץ. למה? מפני שהרוח מעיפה את הרוק, ואז הופך אותו לחלקיקים, ויש בזה תולדה של זורה. זה דעתו של הרמ"א, שיש אוסרים את זה. כולם חולקים עליו, טוענים על הרמ"א, מדבר על שבת, טוענים על הרמ"א, איזה מין זורה יש כאן. רבותינו אמרו, אין זריעה אלא בגידולי קרקע. רוק, זה לא גידולי קרקע. אלא מה? הוא אומר, זה נקרא כאין זורה, דרבנן. הוא אומר, מה, אני זורק כאן, אני מתכוון לכך? אני רוצה לירוק, להוציא את הרוק שיש לי בפה. אני מתכוון לזרות, אני מתכוון לפזר? לא רוצה לפזר. אתה שאני מפזר את הרוח, שהרוח מפזרת, מפזרת את העלים, מפזרת וכדומה, זה זורה. אבל כאן אני לא מתכוון לכך, אני רוצה להוציא את הרוק שיש לי בפה, והרוח מעיפה את זה. זה מלאכה שנצחה לגופה, דאבה לפסיק ראשי, דלה אני חלה, אני לא צריך שיהיה, אני צריך רק להוציא את זה, וגם לא איסור דאורייתא. אז מה יש בזה? אין בזה כלום. לכן הרבה חלקו על הרמ"א בדבר הזה, ואומרים דברי הרמ"א האלה תמוהים, שהביא דברי מהר"יל, שהביא בשם הירושלמי. דבר ראשון, אין ירושלמי כזה, לא מצאנו ירושלמי כזה. הדבר השני, אין כאן זורה, הוא לא מתכוון לכך. אדם רוצה להוציא רוק שיש לו בפה, מה פתאום? יש רוח, אז מה אם יש כאן רוח? לכן מצד הדין מותר. לפי זה, מותר גם להשתמש במטהר אוויר. אני מדבר על שבת, והוא הדין על יום טוב. אני לוקח מטהר אוויר ומטיס כדי לסלק את הריח הרע שיש, או להוסיף ריח טוב. חרוע, תגיד, זה זורה. אני מפזר כאן, לוקח, שם יש חזריה של המים, אבל זה גם, דבר ראשון, אין זורה אלא בגידולי קרקע, ויש גם סיבה אחרת. מה זה המלאכה של זורה? המלאכה של זורה זה דומה לבורר. כאילו אתה לוקח, ואתה רוצה, הם לוקחים תחיתים, שיש בהם אחרי שדשים, אחרי שלוחצים על החיטים, אז מתפזר, הקליפה נפרדת מהפרי, אבל זה עדיין נמצא. אז מה עושים? אתה שיש רוח, לוקחים כמו מעדר, מגביעים את החיטים עם הפסולת, והרוח מעיפה את זה לשם, ואז מפריד את הפסולת מתוך החיטים. לכן זה נקרא זורה. אבל אין זורה אלא בגידולי הקרקע. זה הבדל גם כן בין בורר לבין זורה. בורר אני עושה בידיים, בורר אוכל מתוך פסול, פסול מתוך אוכל, אבל אוכל כאן זה זריעה, זה על ידי דבר אחר. אני לא עושה כאן פעולה בידיים של 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 הפרדה, אלא אני זורק והרוח מעיפה את זה. עם כל זה, זה המלאכה מלאכת זורה, אבל כל זה דווקא בגידולי קרקע, והמטרה היא להפריד את המוץ מתוך החיטים. אבל לכן, כשאתה לוקח ואתה משתמש במטהר אוויר, מה המטרה שלך? לפזר את זה. אבל אין המטרה שלך להפריד דבר מדבר, לכן זה בכלל לא דומה לזורה. וכל שכן, שזה לא גידול הקרקע. לכן מותר להטיז, לתת באוויר, בוסם, אדם במטהר אוויר, בשירותים, או אפילו בבית, רוצה שירח נעים, אז הוא מטיז, בוסם וכדומה. אותו דבר גם רגילים, בשבועות בעיקר, היו רגילים לתת לפני קריאת התורה, היום לא רגילים לזה. היו רגילים שהגבאי או השמש עובר מאחד לאחד, לוקחים בקבוק כזה של בוסם, ומטילים להם על הידיים, שכל אחד שפשף את הידיים שלו. למה? בשביל מה עושים את הדבר הזה? למה דווקא בשבועות? למה עושים את זה? במדרש כתוב, שבא הקדוש ברוך הוא ונתן, אמר, נתן את התורה, מלא כל העולם כולו ריח טוב, נעים, שהתורה הזו תורת השם תמימת או משיבת נפש. לכן עם ישראל היו נפשי הצעה בדברו, בגלל שהקדוש ברוך הוא דיבר, כמעט כולם פרחה נשמתם, בא הקדוש ברוך הוא יטיז להם ריח מגן עדן, ואז הכל מתמלא, כל העולם מתמלא ריח נעים. זה התורה שהם ריח נעים וכדומה. שזה יש הרבה שנהגו, לא יודע הרבה, אבל פעם היו נוהגים את הספר תורה שמביאים אותו בשברות, מוציאים את זה, היו שמים אליו מיני בשמים. אבל כתבו שצריך להיזהר מאוד. לפעמים היו פוסלים את הספר תורה. לוקחים את הבקבוק הזה, את הבקבוקון של הבוסם, ושמים את זה על הקלף. כששם את זה על הקלף, זה מרטיב את האות. מתי שרטיב את האות, לפעמים האות מתפשטת, שאחרי שאתה מגולל את זה, מדביק את זה, הכתב נמרח, ואז אתה פוסל את הספר תורה. כבר דענו בזה הפוסקים. שאלה, האם מותר לשים את זה על גבי הספר תורה? חאורה, זה מוליד עריכה. מוליד עריכה יש מקום לאסור. אבל אם אני מטיז סתם באוויר, אתה לא מוליד עריכה. לכן מצד הדין זה יהיה מותר. לשים אותו על בגד, לשים אותו על דבר שזה אסור. אין לך למה, יש מקום לאסור. לכן אלה ששמים על ספר תורה ומטיזים בושם על הספר תורה, כאן זה יהיה אסור. מדוע? זה מדין מוליד עריכה. מוליד את הריח. הריח הזה נדבק בבגד, נדבק בדבר, זה מוליד ריח. אבל אם אדם מטיז זה באוויר, אין כאן מוליד עריכה. אלא מה? יש כאן בעיה שאולי מינו משום תולדה של זורה. אין זריעה אלא בגידול הקרקע, והוא לא מתכוון לזרות, אלא מתכוון לתן ריח נעים, אין בזה איסור. על מה? לשים ביום שבת בושם על גבי בגדים, יש בזה איסור של מוליד ריחה. הבגד נספג מהריח. זה נשאר הרבה זמן. זה לא דומה שאדם שם על גופו. כשאדם שם על גופו, הזיעה מעבירה את זה. עם הזמן זה מתנדף. לא רק שזה לא נשאר בגוף, הגוף לא נדבק בו הריח הבסטום הזה, גם הוא מתנדף. אבל לא כן, כשאתה שם את זה על בגד, תשאיר אותו אפילו הרבה זמן, תמיד יהיה את הריח הזה. לכן אין מגמרים כלים בפירות, אין מגמרים כלים ביום טוב. תאין אם אני לוקח ורוצה שיש כלים, שרוצה שריח טוב בכלים, היו עושים, היו גילים, לקחת גחלים, לשים עליהם מיני בוסם, כל מיני עלים של בוסם, והם מוצאים כמו קטורת כזה, ומביא ריח טוב בבגדים, בכלים, וכדומה. אסור לגמר, למה? זה מוליד ריח. הולדת ריח יהיה אסור. גם היום טוב, אסור להוליד ריח. אבל כששם את זה על גופו של אדם, כשאדם שם את זה על גופו של אדם, גופו של אדם הוא לא מוליד בו ריח. הריח הזה לא נספק בגוף. להפך, הזיעה מעבירה אותו. אז אין לך כאן בעיה של מוליד ריח. זה אותו ריח שהיה. לכן אין בכלל היגיון, וגם המטרה היא לסלק ריח. לכן אלה שמשתמשים בכל מיני תכשירים כאלה בשביל זיעה, משתמשים בזה, מה קוראים לזה? מה זה? דורדורן. שמים את זה כדי לסלק את הזיעה וכדומה, מותר. מדוע? לא אשים את זה על הבגד, על הגוף. דבר ראשון, הזיעה מסלקת את זה. אין כאן בעיה של מוליד ריח, מותר ביום, מותר בשבת, כל שכן ביום טוב, יש מקום להקן. לכן, אז היו רגילים, מתי שהיו קוראים בתורה, לוקחים בוסם, מתיזים את זה על כל מיני אנשים, שמים את הידיים, שניהם מתיזים את זה, כדי שיהיה בבית הכנסת ריח נעים, כמו שהיה בשעת מתן תורה. בשעת מתן תורה, כל העולם שמע, הקדוש ברוך הוא, כל העולם נהיה בו ריח נעים, לכן שמים את זה. היום לא ראיתי שהם עושים את הדברים האלה. כך שהיינו, זוכר שהיינו ילדים, היה בית הכנסת, תמיד היו שמים את הבושם הזה, זה היה בעיקר בשבועות, היו רגילים בדבר הזה. ראינו את זה, הפוסקים כותבים את זה, שיש מקום להקל. אז זה באמת, יש מקום להתיר. אז במקום זה, בזמן רבותינו, היו לוקחים ועושים מוגמר. מה זה מוגמר? כותב מרן, שמותר לעשות, מרן כותב כך, אין עושים מוגמר, דיינו לפזר מיני בסמים על הגחלים, בין להריח, בין לגמר הבית או הכלים. אבל אם עושה כדי לתן ריח טוב בפירות למתקן לאכילה, מותר, אפילו מפזרן גבי גחלת של עץ. הגעה באסור לסחוף כוס מבוסם על הבגדים משום מוליד או אין ריחה. כותב מרן, לקחת ולהטיז, לתת ריח, כמו שאומר כאן, לתת בבגדים, אין עושים מוגמר, דיינו לפזר מיני פסמים על הגחלים. זה משהו אחר שהיה. מה היו עושים? היו רוצים שהבית ידבק בזה ריח טוב, היום אנחנו עושים את זה בבושם, בהתזה. במקום זה, מה היו עושים? לוקחים, שמים אש בגחלים, על הגחלים שמים כל מיני פסמים. הפסמים האלה זה היה כמו קטורית. זה היה עולה, ואז נדבק בקירות, נדבק שם ריח. זה לכאורה, יש כאן שתי דברים. דבר ראשון, אתה מבשל. כשאתה שורף את זה מבשל, וזה לא צורך אוכל נפש, זה לא אכילה. דבר שני, זה נדבק בקירות. אתה מוליד ריח בעצם הקירות. לכן מהמרן, אסור לעשות מוגמר ביום טוב. זה דבר אחד. תגיד, מה בכך? אבל אני מבשל, מותר לבשל ביום טוב, אבל זה לא בישול, זה הנאה. ומכמה זה הנאה אינה שווה לכל נפש, לכן יהיה אסור. זה לא הנאה שווה לכל נפש. זה שאתה הולך ואתה שם בסמים, זה עשירים עושים את זה, עניים לא עושים את זה. לכן יהיה אסור. אבל, לתת בוסם וכדומה, כמו שאמרתי, להתיז, יש מקום להתיר. משם למדו לגבי סיגריות. מרן כותב שאסור לעשות מוגמר ביום טוב. למה? הוא אומר, זה לא הנאה שווה לכל נפש. בתורה נאמר, אך אשר יאכל לכל נפש. למה בתורה נאמר, אך אשר יאכל נפש? דבר שרגילים בו כל העולם, אבל דבר שרגילים בו רק מפונקים, רגילים בו רק עשירים וכדומה, התורה אוסרת. לכן אי אפשר לעשות את זה, כיוון שזה לא שווה לכל נפש. לכן, אומר מרן, אסור לגמר את הבתים. מדוע? זה אנשים עשירים עושים את זה. אנשים סתם לא עושים את זה. לכן מטעם זה, אסור לגמר ביום טוב. לפי המהלך הזה, כותב הרי קורבן נתנאל. אומר, אז יצא האישון סיגריות. אנשים היו לוקחים סיגריות ומעשנים ביום טוב. כותב הרב קורבן נתנאל, שמי שעושה את זה עובר על איסור. למה? משני טעמים. טעם אחד הוא טוען שזה לא אוכל נפש. המילה יהיה אסור לך להבעיר. דבר שני, זה לא שווה לכל נפש. לא כולם מעשנים סיגריות. לכן, כיוון שלא כולם מעשנים סיגריות, כמו לגבי מוגמר יהיה אסור, ועדין גם כאן יהיה אסור. ולכן הוא טוען, זה לא נקרא אוכל נפש, וזה מוגמר, כמו שמוגמר יהיה אסור. לכן כתב על זה בצורה תקיפה, ואומר שצריך להחמיר, ואסור להשתמש, אסור לעשן סיגריות ביום טוב, כלל ועיקר וכדומה. אבל, רוב האחרונים חלקו עליו בדבר הזה. דבר ראשון, למה זה לא שווה לכל נפש? דבר ראשון, זה לא כמו מוגמר. מוגמר, הוא לא נכנס בגופו של אדם. זה דבר חיצוני. לכן, כמה זה דבר חיצוני, אז זה לא, זה הנאה שלא שווה לכל נפש, זה הנאה בעלמה. אבל אוכל מתי שאתה עושה את זה ומכניס דלת תוך הגוף של האדם, בזה לא אין חילוק בין שווה לכל נפש שלא שווה לכל נפש. כמו בהתגבר אוכלים. אדם רוצה לעשות קבב, רוצה לעשות על הגחלים, רוצה לעשות ביום טוב אש כדי לבשל. אפילו אם אדם, רוב האנשים לא עושים את זה, באכילה, באוכל נפש, התורה לא חילקה בין שווה ללא שווה. מותר בכל צורה. ממילא, גם הסיגריות האלה, שאדם הולך ומעשן, מכניס זה לתוך גופו, זה לא מוגמר שזה דבר חוץ לגוף, זה נכנס לתוך הגוף, זה כמו אכילה. תגיד, אז למה אתה לא מברך על זה? זה הנאה שניתן בתוך האוכל, אבל אין בזה שיעור. אין בזה, זה לא אוכל שאדם שבע מזה. אבל בפועל זה נכנס לתוך גופו של אדם. ולכן אין בזה הגדרה של מוגמר שתגיד שזה מכיוון שלא שווה לכל נפש. דבר שני, זה שווה לכל נפש. כל אחד יכול לעשן. בשלמה מוגמר, עושים את זה רק עשירים. אבל עישון סיגריות, ראינו שרק עניים עושים מעשנים יותר. עשירים יש להם דברים יותר מזה. הם לא צריכים את הסיגריות האלה. לכן ממילא, עישון סיגר, מעיקר הדין, יש מקום להתיר. אבל היום בימינו, אחרי שאנחנו יודעים שיש איזה סיכון גדול בעישון סיגריות, אז לא רק שביום טוב אסור, אלא כל שגם בחול יש מקום לאסור. למה? התורה נאמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. התורה אסרה לאדם להכניס את עצמו לסכנה. אדם שהולך ומעשן, וכיוון שרואים היום שמי שמעשן גורם לעצמו חולים מאוד קשים, ומביא לעצמו גם דברים שלא טובים, כל מערכת הנשימה שלו נסתמת וכדומה, אז ממילא אדם מביא לעצמו לידי סכנה. מי יתיר לך לבוא ולעשן? מותר לאדם להכניס את עצמו לסכנה? תגיד האדם, אם כן, אסור גם לאכול. יש אדם שאוכל הרבה, מביא את עצמו לידי סכנה, אוכל, אחרי זה מתנפח, נהיה שמן, נהיה זה, נהיה לו קולסטרול גבוה, נהיה לך למה, מה שמותר. וכי האדם מותר לו לאכול דברים שהוא נהנה מהם ומביא את עצמו לידי סכנה? אדם שיש לו סוכר גבוה, אבל הוא אוהב לאכול דברים ממתקים וכדומה. מותר לו לאכול ממתקים? מותר לו לאכול סוכר? מותר לו להביא את עצמו לסכנה? מי יתיר לך לעשות את זה? תגיד, אדם נהנה. ואם אתה נהנה, הנאה שאדם מביא את עצמו לידי סכנה מותר? מותר לאדם, אדם נהנה לקפוץ מהגג. קופץ מהגג, הוא נהנה. מביא את עצמו לידי סכנה. מותר לאדם להכניס את עצמו לסכנה? מי יתיר לאדם לעשות כן? ואם באים ואומרים היום שהסיגריות הם מזיקים, אז מלא אם הסיגריות מזיקים, ומביאים את האדם לידי סכנה, ממילא אסור לאדם לעשן את זה. מי שמעשן את זה עובר על איסור שנשמרתם מאוד לנפשותיכם. תגיד, אבל זה לא בטוח. יש הרבה מעשנים סיגריות ולא קורה להם כלום. לא רק זה, חיים ארוכים. הרב יצחק כדורי, הוא היה רגיל לעשן צרורות, אחד אחרי שני. וחי, קרוב ל-100 שנה, יותר מ-100 שנה. אז מה אתה רוצה? לא השפיע. למה לא השפיע עליו? לא היה מכניס ללב. דבר ראשון, לא כולם הרב כדורי. זה גם הוא יריך ימים, לא כולם יריך ימים. דבר שני, יש אומרים שאולי הם מעשן. היה שם את זה לפה, מוציא את זה מהפה ולא נושף את זה בכלל לתוך הריאות. לכן הוא הריאות שלו היו נקיות. מישהו אומר, מישהו אמר לי שעשה פעם בדיקת ריאות, אמר לה הרופא, הריאות שלו כמו ילד בן 5. נקי, בריא, פלא פלאות. זה אל תביא לי ריאות ממנו, תהיה מקובל כמו, תהיה גם תעשן כמו. אבל אדם סתם, איך יכול לעשן? מביא את עצמו לידי סכנה. תגיד, אבל הוא רוצה את זה. יש כאן עוד דבר אחד. בישון סיגריות, אני מדבר בחול, כל שכן ביום טוב וכדומה. בישון סיגריות זה תאווה. כל דבר שאדם תאב אליו, ופתאום נדבק אליו והחול בלעדיו, צריך לסלק אותו. רבנו יונה כותב, בשערי תשובה, הוא אומר, זה נקרא תענית הרעבד. הוא אומר, אדם שבא ואוכל איזה מאכל, והוא מרגיש בזה תאווה לאכול את זה, צלק ידך ממנו. הרעבד היה רגיל, הרעבד, רבי אברהם בן דוד, הוא היה אחד מגדולי המקובלים, למרות שהוא חלק על הרמב״ם וכדומה, אבל היה חסידה קדישה ופרישה. הוא היה רגיל לעשות תענית. איזה תענית? תענית של אוכל. היה מבקש שיבשלו בו מאכל טעים מאוד שהוא אוהב אותו מאוד. אז היום מבשלים לו, היה מתחיל לטעום איזה מעט, מרגיש שיש לו חשק לאכול עוד, מסלק את ידו ממנו. הוא אומר, זה נקרא תענית שרבינו יונה כותב שהיא תענית יותר חשובה מתענית רגילה. כל דבר שאדם תאב אליו והוא נמשך לה ביותר, סלק ידך ממנו. עכשיו זה לגבי אכילה, זה לגבי שאר הדברים. כל שכן דבר שהוא בא לידי סכנה. סיגריות, שאדם מתחיל לעשן אותם, פתאום הוא לא יכול להפסיק בלעדיהם. כבר מאבד את החיים שלו בזה. לכן צריך אדם להיזהר, אל תכניס את עצמך לזה. אל תתקרב לדבר הזה כלל ועיקר. אני בצעירותי לא הייתי רגיל, לא ישמתי סיגריות. אבל כשישבנו ככה ללמוד, זו ההתחמות היה לי, ושמת סיגר, קופסת סיגריות על השולחן. אז ככה לקחתי איזה סיגריה אחת, שתיים. יום אחד אני יושב בבית ללמוד, פתאום מרגיש שחסר לי סיגריה. יש לי חשק לעשן סיגריות. מאותה שנייה לא נגעתי יותר בסיגריות. אמרתי, זהו. עכשיו אני מתחיל, מחר אני אהיה איזה מכור לסיגריות, מאותה שנייה לא הכנסתי יותר סיגריה לפה. ולא בשביל מה? מגעיל, מסריח. האישה סובלת ממנו, מעשן, כל הבית מלא, ריח רע, מבזבז את כספו, מוציא את כספו לריק, הוא משתגע מזה, הוא לא מעשן, עצבני. מה אתה מביא את עצמך את כל השטויות האלה? אבל... הבריאות זה בכלל בעיה בפני עצמה. הבריאות זה הלוואי, גם לבריאות. לכן גם סוכר לא טוב, גם כל דבר יהיה אסור. אז אם כן לא נוכל, לא נוכל. גם שומן יותר מדי אסור לאכול דברים. בשרים גם לא טוב לאכול. יש בעיה בנקודה הזו, אם צריך עד כדי כך. אבל מכל מקום, השאלה עכשיו לגבי יום טוב. עכשיו, אמרתי, הנאה שווה לאכול נפש, מותרת. כאן לך הורה, זה לא שווה לאכול נפש. למה? אתה רואה, יש חלק מהשנים, יש חלק, לא רוצים בכלל להשן. אז אם לא רוצים, אז זה לא שווה לכל נפש. למה אתה אומר שיהיה מותר? התשובה היא, מה שווה לכל נפש? אין הכוונה היא שכולם אוהבים את זה. אין מאכל שכולם אוהבים. יש מאכלים שאנשים לא נוגעים בזה, בשר. יש אנשים צמחוניים, לא נוגעים בבשר. יש אנשים שלא מתקרבים לבשר. יש מאכלים מסוימים שאחד אוהב, אחד לא אוהב. אז מה, תגיד, זה לא שווה לכל נפש? אכילה זה דבר שווה לכל נפש. האכילה עצמה זה שווה לכל נפש. מה לאכול זה כבר עניין אחר. לא ראינו שרבותינו שהתורה אסרה עלינו לאכול דברים מסוימים. אבל לא כן בדברים ששווה לכל נפש, זה למשל מוגמר שאתה שם לשאר ריח טוב בבית. לא כולם עושים את זה, רק העשירים. לכן רק העשירים עושים את זה, לא שווה לכל נפש. אותו דבר חיצת כל הגוף. מרן כותב שמותר לרחוץ ביום טוב, פניו עדיו ורגליו, מותר לחמם מים, יותר נכון לא ללחוץ, מותר לחמם מים ביום טוב, כדי ללחוץ עדיו ופניו ורגליו. למה? מה שאמרו אך אשר לכל אוכל נפש, לאו דווקא אכילה, כל הנאה. לכן אם אדם רוצה ללחוץ פניו עדיו ורגליו, כל אחד לוחץ את הפנים, את הידיים ואת הרגליים. ממילא, מותר לעשות, מותר לחמם מים בשביל ללחוץ את זה. אבל אם אדם רוצה ללחוץ את כל הגוף, רוצה להתקלח, ומחמם מים, כמובן, לא מדבר חשמל ולא... אני מדבר שאדם הולך מחמם מים כדי לחוץ את כל גופו, ומראה לי יהיה אסור. למה? הוא אומר, החיצה של כל הגוף זה לא שווה לכל נפש. כמה שלא שווה לכל נפש, יהיה אסור. אני לא יודע אם היום זה נקרא לא שווה לכל נפש. היום בימינו, שהרגלים כולם מתקלח, לא ראינו שאנשים, לא יודע אם כל יום, לא כולם כל יום מתקלחים, אבל גם אם נאמר, אבל מתקלחים מדי פעם ופעם, זה כמו שהיה פעם. פעם, אנשים היו מתקלחים פעם בחודש. הרמב״ם כותב, יש לו אדם להיכנס למרחץ לפחות פעם בחודש. או שבוע, מאיפה אתה פעם בחודש? כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אלעאי. ערב שבת, מביאים לפניו קיתון של מים. ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, דומה למלאך השם צבאות. מה היה רוחץ? לא רוחץ את כל גופו. מה היה רוחץ? פניו, ידיו ורגליו. מה עם כל הגוף? זה היה מספיק. היו רוחצים אחת ל-60 או ל-70 שנה. לא, גם מקומות החמים. למה? איפה היה? הרבי יהודה ברבי אלעאי היה בבבל. היה חם. לא היו רגילים. הרוח של הזיעה, זה היה חלק מהחיים. זה לא, לא נגעלים מזה. הריח של הזיעה, זה חלק מהחיים. לכן, לא מתקלחים. היום שיש לך ברזים, היום שיש לך דוד שמש, היום שיש לך את כל זה, רגילים להתקלח. לכן מרן כותב שמותר לרחוץ פניו ודיו ורגליו. אבל כל גופו היה אסור. מדוע? זה לא שווה לכל נפש. לא שווה לכל נפש, שיהיה אסור. על פי המהלך הזה, יש רצו לומר שהיום בימינו, מותר להתקלח כל גופו. למה? כמה שרגילים, או מותר לחמם מים להתקלח כל גופו. מדוע? מפני שרגילים להתקלח. יש אנשים כל יום, יש אנשים פעם בשבוע, יש פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. כל אחד לפי הרגל שלו. אבל זה לא כמו שהיה בזמנם, שאף אחד לא היה מתקלח. אבל, כמה שרבותינו גזרו, אנחנו לא יכולים לבוא ולהתיר לנו את דברים שרבותינו עשו. אחרי שרבותינו עשו את כל גופו, נכון שבזמן רבותינו זה היה שווה לכל נפש, אבל בכל מקום רבותינו עשו. לכן, אסור לאדם לרחוץ את כל גופו ביום טוב. כך כותב מרן, וכך כתבו, לא ראיתי מי שכתב היום בימינו להתיר, ולומר שהשתנה ההלכה הזו, ולומר שהיום בימינו מותר לרחוץ את כל גופו, מפני שכולם רגילים בזה, שווה לכל נפש. כמה שרבותינו גזרו ואמרו שאסור לרחוץ כל גופו, מלא יהיה אסור. אבל כל מה שאסור זה לחמם מים כדי לרחוץ את כל גופו. אבל מים שהוחמו מערב יום טוב, או מים שהוחמו בצורה מותרת ביום טוב, אין בזה איסור לקלח את כל גופו. דוגמאות לכך. אדם, אישה שחיממה יש בוילר. בוילר זה דוד חשמלי, מפעילים אותו, ואז הוא מחמם את המים. המים האלה היו חמים מערב יום טוב. בישלתי את המים האלה. אני עכשיו רוצה במים האלה לרחוץ את כל גופי. מותר לך? למה מותר? כל מה שאמרתי, הנאה ששווה לכל נפש, זה שאתה עושה פעולה של איסור. אבל כאן לא עושה פעולה של איסור. מה אני עושה כאן? פעולה של יותר. למה שלא עשיתי כלום, אני לא מחמם את המים האלה. כמו שאני לא מחמם, מותר לקלח, לקלח את כל הגוף. מה תגיד, אבל נכנסים מים קרים, והמים הקרים מתבשלים במים החמים, מדי מעשה את זה ביום שבת, עובר על איסור דאורייתא של מבשל, אבל כאן, דבר ראשון, זה רק גרמה בעלמא. אני לא עושה פעולה של בישול, אני גרמה, על ידי שאני עושה, לכן בשבת גם גרמה אסור. כאן זה לא אסור רק מדין שאך אחרי לכל נפש, אבל אני מכמה שאני רוצה לרחוץ במים האלה, נכנסים מים קרים, ואני לא מתכוון שהמים הקרים יתבשלו, לכן מלא יש מקום להתיר. למה שמלאכת בישול הותרה בשבת, בשביל למשל, וביום טוב, סליחה, שלמשל פנה ודיו ורגליו מותר אפילו לבשל. אז מלא המים האלה שעכשיו נכנסים, זה בשביל ללחוץ פנה ודיו ורגליו. מי אמר לך ללחוץ את כל הגוף? לכן זה הפעולה שעכשיו אני עושה, אני לא עושה כאן פעולה בגוף הדבר, לכן זה נקרא גרמה באלמה, לכן מותר אם אדם חימה מים מבעוד יום, יהיה מותר להתקלח את כל גופו במים האלה. כל שכן, אם המים האלה זה דוד שמש, בדוד שמש גם ביום שבת יהיה מותר להתקלח. למה ביום שבת יהיה מותר להתקלח? כיוון שביום שבת אין לך בעיה. מה יש לך בעיה? שמים קרים נכנסים לתוך המים שהתבשלו. מה זה נקרא? יש כאן איסור דאורייתא, איסור דרבנן? אין כאן איסור דאורייתא. למה? למה שהמים האלה שהתבשלו, התבשלו על ידי דוד שמש. ובחמה, מותר לאדם לחמם את עצמו בחמה. מותר לאדם לקחת ביום שבת, לקחת כוס, לשים את זה בשמש, והשמש מחמם את זה, ומביא אותו לכדי רתיחה. תולדת חמה יהיה אסור. אם אני אקח מים שהתחממו בשמש, ועכשיו אני רוצה לקחת מים קרים, ולבשל בתוך המים החמים האלה, יהיה אסור. תולדת חמה יהיה אסור עד הוא תולדת האור, במידה שלא ניכר, ואילו תולדת חמה, אבל חמה עצמה יהיה מותר. עכשיו לפי זה, כשאתה הולך ופותח תדות שמש, נכנס לך, אתה מוציא מים שהתבשלו בשמש, אבל נכנסים מים קרים. המים הקרים האלה מתבשלים במים שהתחמו בשמש, אז זה נקרא שהוא מבשל בתולדת חמה, ובשל בתולדת חמה יהיה אסור. אבל אני חוזר עוד פעם מה שאמרתי מקודם. אני לא מבשל כאן, אני רק מושך מים. אני מוציא את המים החמים. כתוצאה מזה נכנסים מים קרים. מצידי שלא יכנסו מים קרים, יש לי מספיק מים. אז אומר, אני לא מתכוון לבישול. ולכן זה נקרא פסיק רשה. דלה אני חלה, באיסור לא דאורייתא, באיסור דרבנן. אז גם ביום שבת יהיה מותר. כל שכן ביום טוב, שביום טוב מעיקר הדין היה מותר ללחוץ כל גופו רק משום מנה שלא שווה לכל נפש. או לפי הרמב״ן זה נקרא מכשירי אוכל נפש, היה אפשר לעשותן מאתמול. וכאן מכיוון שאני לא מבשל ולא עושה כאן פעולה של בישול, אלא רק בדרך גרמה, יהיה מותר להתקלח בדוד שמש, גם בדוד חשמלי שבישלו בו את המים האלה בערב יום טוב, מותר לרחוץ את פניו, שמותר לרחוץ את פניו בדרך ורגליו, מותר לרחוץ גם את כל הגוף. מדוע? כמו שהמים שנכנסים זה עבר לגרמה באלמה, גרמה הוא לא מתכוון לכך, הוא לא רוצה את זה גם, מצילו לא, שלא יתכנסו מים קרים, המים הקרים רק מבלבלים אותו, לכן מצד הדין יש מקום להקל בדבר הזה. אבל שבת יהיה אסור, בשבת לא לטעות, זה נקרא מוסיף מים בכלי ראשון, בשבת זה איסור דאורייתא שמבשל. אל תיקחו את זה, לא תלמדו מכאן להתיר. ביום טוב, אז אני אגיד שהמים האלה אני רוצה לוחץ מהם פנה בדר ברגלם. המים שנכנסים. לכן אני משתמש במים האלה, אז אין כן איסור דאורייתא. כל שכן לדעת הרמב״ם שזה רק מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותן מערב יום טוב, אז זה לא איסור דאורייתא. לכן אין כאן, לא, אין כאן כל כך איסור דאורייתא לדעת זה. לכן יש מקום להקל ביום טוב. אבל אל תלמדו בשבת. בשבת אסור לפתוח בכדבר הזה בכלל. אפילו אם לשטוף את הידיים יהיה אסור. כל טיפת מים שאתה מוציא מהבוילר, נכנס מים חמים, מים קרים. הם מתבשלים בכלי ראשון. לכן יהיה אסור. בדוד שמש יש מקום להקל. לבשל בתולדת חמה, לבשל במים חמים, שהוא חומו בחמה, זה איסור דרבנן. כן, זה איסור דרבנן, וגרמה באיסור דרבנן, גרמה באיסור דרבנן, לצורך אוכל נפש, יש מקום להקל. לכן יש מקום להתיר. לכן יש הבחנה גדולה בין יום טוב לבין שבת. לא לטעות בהלכות האלה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו בעזרת השם. הגיע הזמן? הקדוש ברוך הוא יעזרנו בעזרת השם, כמו שהזדיקה אותנו אז, ביום שבועות, לקבל תורה, ככה זה קרה אותנו גם כעת, בזמן הזה, שנקבל את התורה מחדש, בהבנת התורה, בקדושת התורה, נזכה בעזרת השם, לגאולת עם ישראל האמיתי, במהרה בימינו, אמן ואמן. בי חנניה בן הקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.